שלום לכולם, שיחה נוספת בדלית תמוז תשפ"א. התברר לי שזה גם היורצייט של רבנו תם, אז אולי זה נותן לי את התירוץ לאחר קצת בתפילת מנחה אם אני אאריך בשידור, בדרך הבדיחותא, אבל זה לא כל כך בדיחותא, משום שאני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לנו היום עם השידור, לא כל כך בשביל לספר על מישהו כאן, אלא רק כדי להרגיש כמה הדברים האלה הם קריטיים. אני עליתי לשידור בערך בשעה 3, ואותו אדם יקר שעזר לי בזה, כי אני לא יודע להסתדר לבד, הוא מקצבי עולם, עוזר לי מבחינה טכנית, אמר שהוא מאזין, וברגע שאני גומר, אז הוא מפסיק את זה. אמרתי לו, נו, אז אם כך, בינתיים תתפלל שאני אצליח, צריך תפילה בשביל שיצאו דברים טובים מהפה, או יותר נכון, שלא יצאו דברים רעים מהפה. אז הוא אמר לי, זה יהיה הזדמנות בשביל להתפלל שחריס. שחרית, זה בבוקר, עכשיו אנחנו כבר ב3, אז הוא אומר לי, בשבילי זה הכל פיקוח נפש, לא היה לי זמן להתפלל שחרית, הכל אצלי בחזקת פיקוח נפש, ככה זה כשמבינים מה באמת משמעות של הדברים. עכשיו אני לא פוסק להלכה אם כן עושים את זה או לא עושים את זה, כל אחד צריך לשאול את הרב שלו, אבל על כל פנים, לראות כמה יש כאן פיקוח נפש, שאפילו בן אדם, שהוא בן אדם חרדי, ושומר תורה ומצוות, מוכן להקריב במנהג, לא במנהגים, במצוות, במצוות תפילה, על מנת לא לאחר דברים שיש בהם פיקוח נפש. אני רוצה עכשיו לעשות אולי קצת פרופגנדה לקו השמע שלי. קו השמע הוא 03-6888-667, והשם שלו זה קו הצד השני. בפתיח אני אומר שם שזה הקו שבו תשמעו את הדברים שהם לא המיינסטרים, את הצד השני, גם בענייני חיסונים, סדר עולמי וחדש וכולי, וגם בעניינים אחרים. דרך אגב, יש לי גם ביוטיוב, תחת הרב יואב אלון, בלייב 528, כפי שאתם יודעים. אז רציתי להביא כמה דברים מפרשת השבוע בקשר לנושא של הצד השני, פרשת קורח, הפרשה שהייתה. הפרשה מתחילה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליעב, ואון בן פלט, בני ראובן. ויקח קורח, מה הוא לקח? לא כתוב מה הוא לקח. אומר רש"י, הוא לקח את עצמו. נקריא את הרש"י, ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. כלומר, לערער על הכהונה, שהכהונה תהיה שייכת לאו דווקא לארון הכהן, אלא לא מגיע יותר. אז מה זה לקח את עצמו לצד אחד? כשאתה נמצא בצד אחד, אתה לא רואה את הצד השני. זה נכון בעניינים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. אנשים שומעים את הצד האחד בקשר לקורונה, בקשר לחיסונים, בקשר לסדר העולמי החדש, אין להם מושג על הצד השני. תשמע לפחות. וזה נכון בכל אדם, בין אדם לחברו. אדם נמצא בצד שלו. הוא רואה את הצד שלו, אבל את הרגישויות של השני, כמה, מה השני מרגיש, איך השני נפגע, מה שאני חושב, אולי יש לו תמונה לגמרי אחרת על מה שקורה, את זה הוא בכלל לא רואה. אומר רש"י, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? קצת משונה, פיקח, בדרך כלל מדברים על חכם, מה נכנס כאן הפיקח? בין השאר אולי זה קשור גם לעניין הבא. קורח לקח צד אחד, צד בגימטריה, צדיק זה 90, דלת זה 4, 94. פיקח, פי זה 80, קוף זה 100, חץ זה 8, 188. 188 זה פעמיים 94. מי שפיקח רואה שני צדדים, גם את הצד האחד וגם את הצד השני. אז קורח שפיקח היה, הוא ידע מה הצד השני, מה קרה שהוא לקח את עצמו לצד אחד והתעלם מהצד השני. זאת אומרת שבשביל שאדם יהיה פיקח, הוא צריך לראות גם את הצד שלו וגם את הצד שני, ואז המצב הרבה יותר טוב, אבל עדיין לא מושלם. אומר רבי יונתן אייפשיץ, כמה זה פיקח ועוד פיקח, 188 ועוד 188, זה 376, 376 זה בגימטריה שלום. זאת אומרת, אם יש ראובן ויש שמעון, ראובן רואה את שני הצדדים, אבל שמעון לא רואה את שני הצדדים, זה עדיין לא שלום. שלום יש כשגם ראובן רואה שני צדדים, וגם שמעון רואה שני צדדים. אז יכול להיות. וזה חלק גדול ממה שאנחנו צריכים לעבוד עליו. שמעתי סיפור, נדמה לי ששמעתי את זה אצל הרב מלך בידרמן, מביא את זה בשם הרב דרוק, שסיפר לו הרב דרוק, שניגש אליו איזה יהודי, ואומר לו, תודה רבה, אני חייב לך המון המון, הוא בכלל לא מכיר אותו, מה קרה, מה הסיפור? אומר לו אותו יהודי, אברך, אני גר באיזה בניין משותף, ואחד השכנים רצה להריב מרפסת או משהו, כל השכנים, היה צריך חתימה של השכנים להסכמה, כל השכנים חתמו, אני לא הסכמתי, כי זה היה מפריע לי לגבי לראות את הנוף קצת, ושמש, ולא חתמתי, לא הסכמתי לחתום. ואני בטוח שאני צודק, זה מפריע לי. אבל מה, משמיים הראו לי שלא יודע, אולי אני לא כל כך צודק, קשור או לא קשור, אני לא יודע, אבל זמן קצר לאחר זה, אשתו הייתה בחודש התשיעי, ילדה בזמן, אבל הולד מת. עדיין הוא חשב שזה לא קשור, הרי הוא צודק, אבל אשתו הייתה מאוד מאוד בלחץ מהעניין, והוא החליט לשלוח אותה כדי שתירגע לאיזה יום עיון, שהיה ביורצייט של החפץ חיים, ושם היא שמעה הרצאה. בהרצאה זה היה הרב דרוק, הרב דרוק מספר כמה חשוב לוותר, וכמה חשוב להבין את השני, וכמה חשוב לא להיכנס למחלוקת, כל הדברים שעומדים ברומו של עולם, ויונה הוא מספר פתאום בתור דוגמה, הנה יש איזה אברך שגר באיזה דירה, והוא לא הכיר אותם בכלל. סתם דוגמה, השכן רוצה להוציא מרפסת, אבל זה מפריע לו לשמת, וזה מפריע לו אני לא יודע מה, אז מה אם זה מפריע לך, אבל תוותר, אם אתה מוותר, אין לכם מושג מה הכוח של הוויתור, תוותר, אין לכם מושג מה הכוח של הוויתור. א', זה מוריד את המחלוקת, אבל גם בלי מחלוקת, כשאדם מוותר, יש לזה כוחות לא רגילים. אבל סך הכל, ידוע שכשבאו האבות הקדושים, לבכות, להציל את כלל ישראל, אז מי שעמד להם בפרץ זה רק רחל אמנו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, לא הצליחו, מה שכן הצליחה, רחל אמנו, כי היא ויתרה על היקר לה מכל, היא ויתרה על בעלה, היא הייתה מועמדת להתחתן עם יעקב, ובעצם מסרה את הסימנים ללאה, ואפשרה בזה שלאה תתחתן עם יעקב, אז היא לא ידעה מה הקריטה. הייתה צפויה אפילו שחס וחלילה עשיו ייקח אותה לאישה. אז על זה שהיא ויתרה, זה הכוח שלה, זה הכוח שלה, וזה מה שעומד לעם ישראל עד היום. כל ברמה נשמע מלי כולך מבחי, והיא זאת ש עומדת ומצפה לבנים ושבו בנים לכולם. חזרה האישה הביתה ואמרה לבעלה, אתה שלחת אותי ליום עיון, אבל זה יעלה לך ביוקר, מה קרה? סיפרה לו את הסיפור הזה, ואמרה לו, זהו זה, חייבים, אתה חייב ללכת עכשיו ולחתום על ויתור שאתה מוכן שהשכן יבנה. היה לו קושה מאוד, אבל הוא הבין שאין לו ברירה, ושבעצם זה הצד הנכון לעשות, והלך וחתם. 9.5 חודשים לאחר מכן, נולדו להם תאומים, ולא היה במשפחה, לא שלו ולא שלה, מעולם היסטוריה של תאומים. אדם מוותר, אז הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע, ומחזיר להם במקום הילד הראשון, עכשיו ילד ועוד ילד. זה כוחו של הוויתור. גם שמעתי מהרב בידרמן, שאת הסיפור הנורא של הפוסק הגדול, המנחת יצחק, בין הזמנים של בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, אז היו מתחתנים דרך שליח, לא היה את האפשרויות ללכת ולראות את האישה, וקבע שידוך עם איזה בחורה, ואז לקראת החתונה, הוא ואימא שלו נסעו לאותו מקום, ועל מנת לערוך את הקידושים. הם מגיעים, האימא כמעט מתעלפת, מראה החיצוני של אותה בחורה היה נורא בצורה לא רגילה, זה ממש לא אנושי לבן אנוש לחיות עם אחת כזאת, פשוט לא שייך. אומר לו, האימא, בוא נברח מכאן, ניקח את הרגליים, זה טעות, לא בא בחשבון דבר כזה. אמר לה מנחס יצחק, אז הוא היה בחור צעיר, מנחת יצחק זה על שם הספרים שהוא כתב, אני לא רוצה דבר כזה, לפגוע בבחורה יהודיה שמכינה את עצמה לחופה, אז אומרת לו, האמא, אבל זה בלתי אפשרי. הוא אומר לה, לא יודע, אפשרי, לא אפשרי, אני יכול לתת לה אחר כך גט, אבל לפגוע באישה, בבחורה, זה פשוט בלתי אפשרי. הוא התחתן ונולד בן, לבן קוראים בריש, היה חי עד לפני כשנתיים, ממנו יצאו בערך 1,000 צאצאים, אנשי תורה, תלמידי חכמים, אבל אחרי אותה אישה נפטרה במלחמה, אני כבר לא זוכר מה קרה בדיוק, היה לו זיווג שני, היה לו זיווג שלישי, לא היה לו ילדים, לא מהזיווג השני, לא מהזיווג השלישי, אבל עוד קודם לכם התברר שהוא פשוט לא היה מבחינה רפואית מסוגל להוליד. והוא העיד על עצמו בביטחון מלא שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה את אותו בן, בריש, זה היה מעבר לגבולות הטבע, בגלל שהוא עשה ויתור שהוא מעבר לגבולות הטבע. כשבן אדם מוותר מעבר לגבולות הטבע, הקדוש ברוך הוא מוותר. וזה כוח גדול שיש ליהודי לוותר. אחד העתות הגדולות ביותר לבן אדם להכין את עצמו, לעשרת ימי תשובה ליום הדין, זה לוותר. כשבן אדם מוותר, אז גם בשמיים מוותרים לו, מידה כנגד מידה. אם אתה מוותר, מוותרים גם לך. אז אולי הכוח הזה של הוויתור, הכוח הזה של לראות את הצד השני, זה מה שאנחנו צריכים בתקופה הזאת, שאנחנו כל הזמן מדברים, שיש כאן ניסיונות קשים, יש כאן תהליכים נוראים, אבל העיקר הוא שנבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ונעשה מה שאנחנו צריכים על מנת לקרוא את רוע הגזרה. וכשאדם מוותר, יש איזו עוצמה אדירה. המטרה העיקרית שלי, כשפתחתי את קו הצד השני, הייתה לדבר על הצד השני, אבל בעיקר זה היה לגבי נושאים שאני מאמין בהם, אני בטוח בהם, אבל אני יודע שאנשים אחרים לפעמים לא רואים את זה, וקשה להם לשמוע את הצד השני. ולצערי הרב, אצל האנשים האלה, הצד שלהם זה מה שנקרא המיינסטרים, ולשמוע את הצד השני, לא את המיינסטרים, זה מאוד קשה. וזה נכון לגבי הנושא של החיסונים, לגבי הנושא של הסדר העולמי החדש, וזה גם נכון לגבי הנושא של היהדות. להרבה מן החילוניים, הנושא של היהדות הוא נושא שהמיינסטרים שלהם אומר להם או שזה הכל קשקוש במחילה לביטוי, או שנכון, אבל זה לא כזה רציני, כל אחד עם איפה שהוא נמצא. אז לי היה מאוד חשוב שיבואו וישמעו את המיינסטרים, את האנטי מיינסטרים, גם את הצד השני. דרך אגב, יש כאן נקודה רגישה, תשאלו אותי, אז גם שכל יהודי חרדי ילך לשמוע את הצד השני, שניתן להילל אותה קבוצה שבכל כוחה מנסה לתפוס כמה שיותר בחורים שקשה להם ולהעביר אותם על דתן, עם דתן על כל מיני פיתויים, שהם יפתחו סמינר, וכל יהודי ילך לשמוע את הטענות שלהם, שישמעו את הצד השני. והרי אתה לא מאמין בזה, אתה תאסור את הבן שלך ללכת לשמוע את זה, אז איך אתה מטיף לצד השני, ואתה בעצמך לא תיתן לבן שלך לשמוע את הצד השני? זה נקודה יותר מדי עמוקה, ויותר מדי חשובה בשביל לדון בה עכשיו, אולי נגיע על זה פעם, אבל הרעיון הכללי, שאם אני מאמין באמונה שלמה, שיש קדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מצווה אותי לא לתת לבן שלי שמה הוא יתקלקל, וזה עיקר היהדות, להסתגר, לא ללכת אחרי פיתויים של האחרים, להם יש אייפונים, לנו אין אייפונים, להם יש טלוויזיה, לנו אין טלוויזיה, אז אני חייב לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, ובמקרה כזה, לא רק שאני פטור לשמוע את הצד השני, אלא אפילו אסור לי לשמוע את הצד השני. אספר אולי עוד סיפור, גם כן ששמעתי את הרב אלימלך בידרמן, מייסה שהיה בתינוק שנולד בארצות הברית, ולתינוק הזה, איך שהוא נולד, היו ריחות נוראים, ממש ריחות של אדם מת. הלכו לטובי הרופאים, נסו לקצוות תבל, התייעצו, אף אחד לא עזר, לא מצאו שום פתרון, לא היה שום אפשרות. אבא היה אברך צעיר, אבא שלו היה תלמיד של הרב ווזנר זצ"ל מבני ברק. הבן של הרב ווזנר, נדמה לי צבי ווזנר קראו לו, היה באותה תקופה, באותו מקום בארצות הברית, יכול להיות שהייתה לו שם איזה קהילה, והוא אמר לאבא, לסבא של התינוק, תשמע, הרי אתה תלמיד של הרב ווזנר, למה שלא תקפוץ לארץ ישראל? תבקש ממנו ברכה ותחזור. טוב, עשו כל כך הרבה מאמצים, מה יש כאן להפסיד? הסבא והאבא קנו כרטיס הלוך ושוב, השוב זה היה באותו יום, ונסעו אל הרב ווזנר בבני ברק. הגיעו אליו וכתבו לו קוויטל פתקה לברכה, וכתבו שם את השם של הילד, ומסתכל הרב על זה ושואל על שם מי הילד, אז נהוג שהשם של הילד הוא קודם כל זכות קדימה לצד של האמא. אחרי הכל, האמא סבלה בלידה, זה המנהג. ואם הסבא של האמא נפטר, אז קוראים את זה על שמו. האבא, במקרה הזה, האבא שלה היה המחאה של האמא. אז שואל אותו הרב ווזנר, רגע, למה לא קראתם אותו על שם, על שם הצד השני? ככה מקובן. אומר לו האבא הצעיר, אני אגיד לך את האמת, החמי, האבא של אשתו, הוא אדם מאוד 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 קשה, אי אפשר בכלל... אי אפשר בכלל לדבר איתו, לא, 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 לא שייך, לא, לא, לא רצינו שום קשר, לא רצינו שום קשר, החלטנו, זה מצב נורא והיום, קשה, קשה להסביר. אמר הרב ווזנר, אכן נודע הדבר, זהו, הדיאגנוזה כבר נגמרה, אכן נודע הדבר, הריח של התינוק זה מזה, אתה פוגע ביהודי, אז זה התוצאה. לא משנה אם היהודי הזה זה יהודי קשה, זה התוצאה. אבל זה לא רק הדיאגנוזה, הוא גם נתן את התרופה. אמר לו הרב ווזנר, תצלצל מיד לחמיך, לאבא של אשתך, תבקש ממנו מחילה על מה שהיה, ותוסיף לו שם על שם הצד השני. אמר לו אותו אברך, הרב, אתה מבקש ממני דבר בלתי אפשרי. אני לא יכול לעשות את זה בשום פנים ואופן, לא מסוגל לעשות את זה. אמר הרב מוזנר, אני לא מבין, אתם באתם מארצות הברית לארץ ישראל בשביל לשמוע את העצה שלי, ואתם לא מוכנים לקבל אותה? תיגש מיד לטלפון שנמצא כאן ותתקשר לחמיך. הוא התקשר שביקש מחילה, הוסיף שם, ומיד נסו לשדה התעופה והגיעו כשהגיעו לשדה התעופה, צלצל הביתה כדי להודיע לאשתו שהנה הוא מגיע. אומרת לו אשתו, תדע לך שכבר לפני 8 שעות נמרח. עד כדי כך כוחו של ויתור, עד כדי כך כוחם של גדולי ישראל לדעת מה הסיבה האמיתית של הדברים. אז זה הכוח שלנו, ובכוחות האלה אנחנו צריכים להשתמש. כמובן שלי כואב ביותר מה שלא מוכנים לשמוע את הצד השני ביהדות. כל אלה שגדלו כמו שאני גדלתי עד גיל 35, בלי שום קשר ליהדות, עם חינוך, חינוך בתיכון שמורה לתנך, שלימדה את התנך, לידעה את הפרטים, אבל כל המסר היה שזה לא רציני. בלי להגיד את זה, אבל המסר היה שזה לא רציני. ופתאום לבוא ולשמוע, יש גם צד שני, זה מאוד קשה. אבל תודה לקדוש ברוך הוא שכן זכינו לשמוע שיש צד שני, והלכנו לשמוע, והוא קירב אותנו אליו. נסעתי לפני זמן לא רב עם נהג מונית, ואני כדרכי מתחיל לדבר איתו, נו מה קורה, מה עם הקורונה וזה, מה המסר מהקורונה? תשמע, אולי הקדוש ברוך הוא מוסר לנו כאן איזה מסר? כן, ודאי, ודאי, צריך להתחזק, נו, מה זמן? לאט לאט, לאט לאט. אמרתי לו, מה זה לאט לאט? ואז סיפרתי לו את אותו סיפור שסיפרתי בשיחה הקודמת, על אותה תפילה וזעקה שהייתה בקבר דוד, של מקובלים ורבנים ופשוטי העם, שמרגישים שאנחנו לפני שואה, וצריך לעשות משהו, צריך לתקן את העניין, זה בנפשנו, צריך את אותם מתנדבים שיבואו לעשות את התיקון, לא יודע כמה צריך, אבל כל אחד ואחד הוא קריטי במלחמה, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד לאט לאט, יש זמן, אנחנו עכשיו במצב שצריך מהר מהר, כל אחד צריך לקחת את האחריות, צריך להיות אכפתי, להבין שכל גורל עם ישראל תלוי בנו, ואתה לא יכול לדעת אם לא אתה הוא זה שתכריע את הכף. כיוון שאנחנו מדברים על הנושא של הצד, הצד השני, אני רציתי להביא כל מיני דוגמאות מה זה הצד השני. עכשיו, יש דברים שבאמת אני לא בטוח, אני לא יודע, אבל חשוב לי שידעו שיש עוד צד. חשוב לי שידעו שיש עוד צד. אולי מה שאני חושב רק ספקולציה, בסדר, אבל שאנשים ידעו שיש עוד צד. אני רק אתחיל את העניין, אני לא אגמור אותו עכשיו, משום שאני חייב להעביר את השידור לשי דנון, כי הוא צריך עכשיו להיכנס, אבל לפני זמן לא רב דווח, היה הרבה בתקשורת, על אותו קצין מודיעין שמת בכלא. ואפס, זה היה נשמע לי מוזר, אמרו שהוא כזה ילד טוב, הוא טעה, אז בא רמטכ"ל ואמר שהוא לא יודע מה המניעים שלו, וכו' וכו'. צלצלתי לידידי, ואמרתי לו, תשמע, אני מניח כאן משהו לא טוב, זה מאוד ייתכן, כך נראה לי, שבעצם הוא בא, הוא ינסה לעולמי החדש, בתור קצין מודיעין, כי השבק והמודיעין שותפים בזה, והוא בא לגלות את מה שהוא היה חייב לגלות, כדי להציל את עם ישראל, וחיסלו אותו, זה ככה, זה מאוד יכול להיות, אני לא יודע. הוא אמר לי, אתה לגמרי צודק, אבל אתה לועס מסטיק לאוס, כל הוואטסאפ וכו', מלא בזה, זה מלא בזה, אנשים כל הזמן מדברים על זה, ומדברים עוד על איזה קצין, לא יודע אם קצין, רופא בצהל, שהיה נגד החיסונים, ופתאום מצאו אותו ירו בו, טענו שהוא התאבד, אבל המשפחה, באיזו חורשה בדרך הביתה, המשפחה טענה שהוא לא היה בכלל בכיוון כזה. אז אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אני לא יודע שום דבר, אבל לבוא ולהגיד, יש צד כזה, לשמוע את הצד כזה, אז אולי זה יהיה הנושא של השיחה הבאה, שהייתי קורא לה, מעשה בשלושה קציני מודיעין, הקצין שדיברנו עליו, הקצין שבמשל, והקצין שהוא בעצם קרוב משפחתי. אז בעזרת השם, אנחנו ניפגש בקרוב, ונאחל לכולנו שנצליח במשימה של לשמוע את הצד השני, לוותר, להימנע ממחלוקת, וזה ייתן לנו הרבה הרבה יותר כוח להתגבר על הבעיות שלנו, ולהתגבר על הסדר העולמי החדש, מאשר הרבה הרבה פעילויות אחרות. תודה רבה, כל טוב.